מרגש אותנו בכל שבוע מחדש עם הסיפורים שלך, אבל הסיפור שאני הולכת לספר הוא המרגש ביותר מכל מה שסיפרת עד היום הזה. אני נוצרת אותו שנים רבות, אבל גם אם יעברו עשרות ומאות שנים, שום דבר לא יפחית מעוצמתו, ואוזן שתשמע אותו לא תשאיר עין אחת יבשה. אנחנו מתגוררים בשכונה שנחשבה לפני כ-30 שנה כשכונה שלא מומלץ לגור בה. גרו כאן משפחות עם מעוטות יכולת, וגידלו כאן ילדים ונערים שרבים מהם פנו לעולם הפשע. היו כאן מלחמות כנופיות, בכלל לא היה פשוט לחנך כאן ילדים, אבל משפחות טובות הצליחו. זה לא היה קל, אבל כאשר אתה נותן דוגמה אישית, מתחבר לילדים, מעניק להם אהבה וגם גבולות, ניתן להצליח בחינוך בכל מקום. וכך עשינו אני ובעלי. התעלמנו מהנעשה מסביב, גידלנו בנים ובנות שהלכו לבתי ספר מחוץ לשכונה, לא התחברו עם בני השכונה, אם כי התייחסו באדיבות לכולם. כך הצלחנו להיות אי של שקט בתוך ים שורץ גרישים, ולא היינו היחידים. זה לא היה קל, ילדינו היו חשופים למראות שילד נורמלי לא חווה, לשמו מושגים שילדים רגילים אינם שומעים. כשהשכן שלך נעצר בכל יומיים על סחר בסמים, הילדים שלך, אם הם לא טיפשים, ידעו מה זה סמים ואיך עושים בהם שימוש. וכשיש מלחמת כנופיות, רק ילד טיפש לא ידע מי בראש, מי החיילים ומי נגד מי. והילדים שלי לא היו טיפשים. הם ידעו לצערי דברים שהם לא אמורים לדעת, ובכל זאת בסייעתא דשמיא הצלחנו לנתק אותם מחברים רעים וממעורבות יתר כשאר שכניהם. הילדים שלי גדלו, הבנים הלכו לישיבות, הבנות לסמינרים, וכאן בבית גידלנו את הדור השני של הילדים, כולל את הבן שלי שלומי, עליו אני הולכת לספר. אף אחד לא קרא לו שלמה, כולם קראו לו מומי. מומי היה בן הזקונים, כשהייתי בת 40 הוא נולד. שנה לאחר שנולד כבר חיתנתי את ביתי הראשונה. מומי היה ילד אהוב במשפחה. ילד פיקח, חכם, נבון, יפה תואר ומתוק אמיתי. הוא הלך לגן השכונתי ולאחר מכן לבית ספר מחוץ לשכונה, כמו שאר ילדיי. בכיתה א' החל מומי להתלונן על כאבי ראש, הלכנו לבדיקות, אמרו זה כלום, אחר כך הכאבים הגיעו לכל הגוף, הם גברו, מומי סבל וסבל, ובסופו של דבר החלטנו ללכת לרופא פרטי, והפנה אותנו לבדיקות שגילו כי יש גידול בביתנו. כל המשפחה התגייסה למען מומי, הוא הושפז, עשו לו כמה ניתוחים, הוא החל בטיפול כימי, שערותיו נשרו. אך הוא נולד ילד טוב ומקסים ומתוק ולא התלונן כלל. מצבו של מומי היה בחירה. היינו יושבים לידו ומספרים לו סיפורים. הוא היה מקשיב ושואל שאלות. ויום אחד אמר לי מומי, אמא, את לא שאלת אותי מה אני רוצה להיות שיהיה גדול. כבשתי את הדמעות שעלו בעיניי. באמת לא שאלתי אותו. אולי בגלל שכבר הבנתי שהוא לא יהיה גדול. אשאל אותך כעת, אמרתי, מומי, תגיד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני רוצה להיות שוטר, אמר מומי. אני אסע באוטו של משטרה, אני אפעיל את הסירנה, אשמור על כל השכונה. זה מצוין, אמרתי למומי, השכונה שלנו באמת זקוקה לשוטר כמוך. אני בטוחה שאתה ממש תהיה טוב בתפקיד הזה, אמרתי. זה בדיוק מה שחשבתי, אמר לי מומי, שהשוטרים צריכים את העזרה שלי, כי הם לא מכאן, הם לא מהשכונה, הם גרים במקומות אחרים. הם לא יודעים איך לשמור על השכונה שלנו. מזל שאתה גר כאן, מומי, אמרתי, ואתה כן יודע איך לשמור על השכונה שלנו. באותו לילה לא עצמתי עין, ובתוך ליבי ידעתי שמומי לא יזכה להיות שוטר כשיהיה גדול, כי הוא לא יהיה גדול. כן, הרופאים דיברו איתנו, ואנחנו ידענו את האמת המרה, שהסרטן יתפשט בכל גופו של מומי, והוא לא יוכל לשרוד אפילו שנה. למחרת הלכתי לתחנה המצ'וקמקת, המוקמת בלב השכונה, וביקשתי לדבר עם הפקד אופר. פקד אופר היה אמנם שוטר, מפקד תחנה, אבל למעשה היה חצי עובדת סוציאלית. הוא הכיר את כל המשפחות, את כל הילדים בשמותיהם, לפחות את אלה מעל גיל 13. את כל הקשיים, את ההתפתחויות. הוא הפעיל צוות של שוטרים שניסו איכשהו לשמור על החוק והסדר, ואיכשהו אף פעם לא הצליחו. כשראה אותי, הוא קם ממקומו ברוב טקס. אני מכבד אותך, אמר, את אחת האימהות היחידות כאן, שמעולם לא נאלצתי אפילו לברר מה קורה עם אחד מהילדים שלה. אתם מחנכים את הילדים שלכם בצורה טובה, מעוררת קנאה. לא יודע איך עשיתם את זה, עוד בבלוק שלכם. בלוק זה כמה בניינים צמודים שנחשבו ללב השכונה, עם ביקורים יומיומיים של משטרות ומעצרים תרופים. כן, שם התגוררנו. תודה, פקד אופר, אמרתי, אני צריכה ממך טובה. מה תבקשי? הוא אומר לי, עד חצי המלכות. זה בקשר לבן שלי, מומי, אמרתי. מומי? אני לא מכיר אותו. אני לא מכיר אף אחד מהילדים שלך. וזה מחמאה מה שאמרתי עכשיו. יש את זה בעיה איתו? אתה לא יכול להכיר אותו, הוא בן 7, אמרתי, והוא חולה בסרטן. השם ישמור, אמר אופר, שיהיה בריא. כולם מתפללים, אמרתי, אבל אני רוצה לבקש ממך בקשה. מומי אמר לי אתמול שהוא רוצה להיות שוטר. אני לא אשקר לך. אם הוא היה בריא, הייתי מסבירה לו שהחלום שלי שהוא יהיה צדיק, שהוא יהיה רב. לא שוטר. אבל ילדים זה בסדר שיהיו להם דמיונות כאלה, ואני, בגלל המצב, מבקש ממך לחשוב על איזה רעיון, אולי לתת לו לנסוע במכונית משטרה, להפעיל את הסירנה או משהו. אופר התרגש מאוד ואמר לי, תני לי לחשוב כמה רגעים. הוא נעלם באחד החדרים וחזר רק אחרי רבע שעה. זה בסדר, אמר, אנחנו נעשה יותר מלהסיע אותו במכונית משטרה. אנחנו נהפוך את מומי לשוטר של כבוד. הוא יוכל לבוא לכאן לתחנה, לענות לטלפונים, ואפילו לצאת לסיורים לא מסוכנים. את תארגני לו תחפושת של שוטר, ואנחנו ניתן לו דרגות אמיתיות וסמלים, כדי שירגיש ממש שוטר אמיתי. יומיים לאחר מכן לקחתי את מומי החלוש, שלבשתי לו את התחפושת של השוטר, והבאתי אותו לתחנת המשטרה. הייתי שם 10 דקות עד שהבנתי שאני מיותרת, מפני שכל השוטרים הקיפו אותו, הושיבו אותו בעמדת היומנאי, ונתנו לו הרגשה של שוטר אמיתי. במהלך הימים הבאים, כמעט בכל יום, בשעות שונות, הייתה מגיעה ניידת ולוקחת את מומי לסיור. ומומי, הוא נכנס לגמרי לתפקיד. מישהו קנה לו אקדח צעצוע, והוא חגר אותו למתנב. למרות שהוא אמר שאין לזה צורך, כי הוא גיבור מספיק להתגבר על כל פושע גם בלי האקדח. אחד הסיורים השוטר ביקש ממומי להישאר בניידת, והלך לבקר בבית של איזה חשוד בגניבה. מומי השתעמם והחליט על דעת עצמו לעלות לדירה. הוא דפק ונכנס, התיישב ליד החשוד ואמר, אז מה מורדוך? לא חבל? מורדוך זה היה שמו של העבריין הצעיר. הוא ידע היטב היטב מי הוא מומי ומה הוא עושה כאן. כי כל השכונה ידע. מורדוך נכנס למשחק עד הסוף. מומי, אני אהיה בסדר, לא יהיו בעיות. אני צריך שתשים את היד על המזוזה ותבטיח לי. העבריין עשה כדבריו, אמנם בהיסוס מה, הניח ידו על המזוזה והבטיח. זה בסדר, אמר מומי לשוטר, אתה יכול לראות את העניין כסגור. בואו, אין לנו זמן, יש לנו הרבה עבודה פה בשכונה. המהתלה הזאת התפרסמה ברחוב כאש בשדה קוצים. מורדוך סיפר את זה לכולם. הקטע הזה של ילד חולה סרטן שמשמש כשוטר יצרה איזה חיבור של שתיקה בין השוטרים לבין אחרון עבריינים. כיום אני יודעת שהמלחמות בין הכנופיות פסקו באותה תקופה בהוראה מלמעלה. שהילד שלי לא ייפגע. נוצרו קשרים בין השוטרים לבין האנשים הכי קשוחים בשכונה. לתת לילד שלי ליהנות מתפקידו כשוטר בזמן המועט שנותר לו לחיות. לפתע קיבלו השוטרים מידע במרכאות על רכוש גנוב שהוסלק בשכונה, בתנאי שמומי הוא זה שימצא אותו. נערת ציור יצאה למקום ומומי היה זה שגילה במרכאות את המסתור. נוצר בלום של מוצרי חשמל חדשים שהוחזרו לבעליהם, מה שזיכה את מומי בתעודה מיוחדת מטעם המשטרה. כל זה נמשך כחודש, כל השכונה מראשון שוטריה ועד אחרון גנביה עקבו בעצב אחי מומי שלנו שהלך ודאך. וכל אחד רק חשב איך לעשות לו טוב בזמן שנותר לו. ההתקרבות הזו יצרה שיחות ברוח טובה בין השוטרים לבין העבריינים והסכמות שבשתיקה. אופר לא סיפר הרבה אבל אמר לי מה שהשגנו בתור חודש בזכות הילד הזה בלי מלחמות. לא היינו משיגים במשך שנים גם אם היינו משתמשים בכל האמצעים המתוחכמים העומדים לרשותנו. מצבו של מומי הלך והוחמר. כבר לא יכול היה לצאת מהבית כמעט, למעט גיחות לסיורים קצרים עם הניידת. משקלו ירד, הוא הצטמק לגמרי. אני לא אשכח את אופר שלוקח אותו בזהירות כמו תינוק, מושיב אותו בכיסא, ליד הנהג. סוגר עליו את החגורה, אז מניח את כובע המשטרה שהיה נופל על ראשו הכחוש, ומסתיר את עיניו. יום אחד הפכה ניידת לאמבולנס. מומי איבד את ההכרה באמצע סיור. הוא הובא לבית החולים. ואנחנו ראינו איך שהוא דואך. בשעות האחרונות לחייו הגיעו למרגלות בית החולים ניידות רבות, ומאידך רכבים נוצצים שלא הצהירו מקום לספק באשר לבעליהם. שניהם אגב לא נוהגים להשתמש בשירותי החניון. הם השאירים את הניידת או את הרכב איפה שבא להם, ועולים. בבית החולים שפשפו את עיניהם בתדהמה. המסדרון של המחלקה האונקולוגית היה גדוש בשוטרים, ובאלה שצריכים לתפוס אותם. ובחדר שכב מומי ונשם את נשמותיו האחרונות. אנחנו אמרנו תהילים ובכינו חרש. פקד אופר היה בחדר יחד עם שוטר נוסף ועוד שתי פרצופים מאוד מוכרים מהשכונה. לפתע מומי פקח את עיניו, ראה את אופר הפקד, אמר לו, אופר תשים לי את הכובע של השוטר, אני חושב שהוא נפל. אופר הוריד את כובעו שלו והניח על ראשו של מומי, הוא הסב את פניו וראיתי אותו ממרר בבכי. גם שתי הפרצופים החלו לבכות. מומי חייך חיוך רפה וסימן לשתי הברנשים העצובים להתקרב. תודה שבאתם לכאן, אמר. בטח באתם לעשות שונה ממופר. כעת כבר איש לא ניסה להילחם בדימותיו. כן, כן, הם אמרו, באנו לעשות שלום עם אופר, לכבודך. ואז מומי פנה לאופר. תגיד אופר, אני הייתי שוטר טוב? כי כן, מומי, אתה היית שוטר טוב. אתה ממש הבאת שקט לשכונה. חייך את חיוכו האחרון ואז אמר, אבא ואמא, אני אוהב אתכם כל כך, תודה שהרשיתם לי להיות שוטר. ואז נפסקה נשמת אפו. עשרים וחמש שנה עברו מאז. השכונה שלנו כבר לא נחשבת לשכונת פשע. היא כיום שכונה חרדית לחלוטין. אני לא רוצה להתיימר, אבל אני חושבת שאת החיבור הראשוני בין המשטרה לגורמים שהרסו אותה יצר מומי בחייו. ואולי בעצם במותו. אני חושבת שזהו סיפור על הטוב האנושי שמאחד את בני האדם. בקשתו התמימה של מומי נגעה ללב של כולם. הצליחה לפרק את הקליפות ולשבור את מעטה הפלדה של בני האדם הקשים, הקשים ביותר. מסתבר שברגע שבני האדם יאמינו שבכל יצור יש טוב אנושי, כבר ימצאו הדרכים להוציא אותו לאור. כיום יש לי כמה נינים, אני מקשיבה לסיפוריך באדיקות מזה שנים, ותמיד ידעתי שיום אחד אשלח לך את סיפורי. את הסיפור של מומי, הילד שלי הקטן והחמוד, שלא גדל. תקרא לו השוטר הקטן, אני חושבת שהוא יהיה הסיפור הכי מרגש שכתבת מימיך. ושזכירו את הילד הטוב והטהור שלי, שיכול היה להיות היום בן 32, אם לא היה מוצא חן בין האלוקים, ויקחהו אליו.